רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב, ערב טוב לכם, ערב טוב אורן.
אהלן, ערב טוב, מה קורה?
לא, זה בסדר, דבר רחוק מהמיקרופון, רחוק.
ערב טוב.
זה, המיקרופון היה יותר רחוק ממך, יאללה, יאללה, מאשר יאללה. יצחק עמית מקצת רגשות אנושיים.
קודם כל, אתה לא צריך לציין את זה ששרדנו עוד שבוע במדינה?
כן.
אירוע.
אירוע.
אירוע, אירוע יפה מאוד, וכל הכבוד לנו. וזה יפה. אתה שמעת את הרעיון? בוא נתחיל עם הדברים הכי חשובים שקרו השבוע.
מה הכי חשוב שקרה השבוע?
הרעיון עם בנט לעמית סגל זה היה השבוע?
בנט, אתה מכניס אותו בדברים החשובים?
הכי חשובים. זה אחד הדברים המצחיקים ששמעתי אי פעם.
כן, מצחיקים.
נו, זה חשוב. מצחיק זה חשוב. במדינה שלנו מצחיק זה חשוב.
תשמע, אני לא ידעתי שבנט עשה זה, ששינו, רילוקיישן למקצוע. הפך להיות סטנדאפיסט.
השבוע התחילו להריץ בעקבות מה שהוא אמר, הדברים החשובים. שהוא אמר על זה שיש לו חלק גדול בעניין של
הפעילות באיראן. כן, אין ספק.
אז התחילו להריץ כל מיני דברים ברשתות, אתה יודע, תמונות של בנט
בהר סיני מקבלת לוחות הברית.
כן, כן, כל מיני כאלה, כאילו, הוא היה בזה לירח, בנחיתה לירח.
נחיתה לירח, כן.
בכל הדברים החשובים שבאמת הישות עשתה, שבנט באמת היה שם.
כן.
בסדר?
רגע, אבל על אותו משקל, אם בנט אחראי להפצצה באיראן, אז בנט אחראי לא פחות לשבעה באוקטובר.
לא, זה לא עובד ככה, שוב. אני מבקש, אל תבלבל. כל הדברים הטובים, למשל הנחיתה על הירח, למשל גילוי האטום של איינשטיין, לכל הדברים האלה, זה בנט.
לא, אבל לפיד אמר שאיינשטיין טעה.
לפיד עוזר לו.
איינשטיין טעה.
יש שיר בבובספוג, שהוא שר שזה, ואז הוא עוזר, או עוזר לו, זה לפיד.
סחטן עליו קיוט בבובספוג.
ברור. אז לפיד זה ה... עוזר שלו, זה לפיד, ובנט הוא אחראי על המאדים וירח וכל אלה. אז קודם כל, כל הכבוד.
כן.
אנחנו מודים לו. וגם אפשר להגיד תודה קטנה ככה בקצה לביבי, בכל זאת הוא, אתה יודע, הוא עזר, הוא לא הפריע.
הוא היה שם, הוא לא הפריע.
הוא לא הפריע, הוא לא הפריע.
גם צריך להגיד לכל אלה שחושבים שבנט הוא, שהוא ימני, להזכיר להם שברעיון הזה אמר שהוא לא יישב עם הליכוד, הוא לא יישב עם נתניהו. אז אלה שחושבים שבנט הוא ימני, תחשבו עוד פעם, למרות שפעם נוחל תמיד נוחל. אם הוא עשה, לקח קולות מהימין והעביר לשמאל, אלי צלצי לא של ספק שהוא ייקח גם קולות מהשמאל ויעביר לימין, אם זה ישתלם לו.
רגע, עכשיו חידה קטנה. מי הגורם לזה שלא, אם בנט אחראי להפצצת הכור באיראן, אז נשאלת את השאלה, למה לא הפצצתם? מי אחראי? מי השם? מי הפריע לך?
לא יודע, אולי גם עידית סילמן?
עידית סילמן, לא אני הפריע נכון. לו, כן, זה התשובה שלה הייתה, עידית סילמן.
זה שלא הייתה התשובה,
כן. כי היא פינת הממשלה.
כן, כן.
אוקיי, טוב.
העידית כאילו, סילמן זה, הזאת.
זאת אומרת, הטייסים היו כבר בכיסא, ואז עידית סילמן היא פינת
לא,
הממשלה.
לא, הם כבר עלו לאוויר וחזרו.
כן, נכון.
כן, הכל בגלל עידית סילמן.
נכון.
יאללה.
וזה שהיה, אני מזכיר לך שהיה עם האמריקאים דיל של אין הפתעות. אנחנו משתפים אותם לפני בכל מהלך שאנחנו עושים.
כן, כן, כן.
ועוד אני מזכיר לך...
מה שנתניהו לא הסכים להתחייב אף פעם.
ליברמן רצה לקבל את משרד האוצר, ולא למשל משרד הביטחון שהוא כבר היה בו, אתה יודע למה?
כן, שמעתי אותו.
כי הוא הבין שבמשרד הביטחון הממשלה החליטה שלא עושים כלום. זה היה הדיל, לא נוגעים, בביטחון לא נוגעים, סטטוס קוו,
כן.
לא נוגעים, אנחנו נשתדל לא להפריע בדברים אחרים.
מעניין אותי אם בנט גם היה אומר, כאילו, בנט ישב בממשלה שנשענת על האחים המוסלמים, הוא באמת רוצה שנאמין שהוא היה תוקף באיראן? באמת? כאילו...
בעזה הוא תקף?
היה איזשהו מבצע בעזה.
לא, לא, לא.
מבצע אונצ'יק.
מדברים. מבצע אונצ'יק.
כן. ממש, בקטנה היה, נגיעה. נגיעה, פיקס. טוב, מה אני אגיד לך? אנחנו...
אני חושב שבאמת, כל התייחסות לבנט, באמת, זה
לעשות איתו...
בזבוז לאינטליגנציה.
לעשות לו טוב.
לא, זה בזבוז לאינטליגנציה, וכל מי שטוען שביבי צריך ללכת מהשמאל עכשיו, שביבי צריך ללכת כי הוא אחראי וזה וזה וזה, בסדר, אפשר להתווכח, אבל אפשר להבין את הטענה. האנשים האלה שאתם רוצים לקדם במקום ביבי, היו שם. כולם.
הם היו שם כולם, ובתפקידים בכירים.
ברור בתפקידים בכירים, וכולם תמכו באותו דבר.
אם זה ליברמן, אם זה אייזנקוט, אם זה בנט, אם זה גנץ, לפיד בוודאי.
על הכיפק, אז אם אתם טוענים שביבי צריך ללכת הביתה בגלל השביעי באוקטובר, אז על הכיפק אני יכול להבין, אז כולם. ואל תבחרו לי אחד שהיה שם, שיחליף אותו.
כן.
אז מה עשינו בזה?
לגמרי. טוב, אנחנו נעבור לשיר. ולאחריו מתן פלג ידבר איתנו על ספרו החדש והמעולה שהוא כתב. אחריו יש לנו את אבי וייס.
המדריך למתווכח עם פרוגרסיבי, זה הספר.
כן, כן. זה, יש בזה הרבה תובנות.
הרבה פרוגרסיביות.
הרבה פרוגרסיביות. בוא נשים איזה זמר שהוא בטח צריך, לא פרוגרסיבי.
לפני שקוראים את הספר בהתחלה צריך לשתות כוס מים קרים.
כן.
ואז, כאילו לאט לאט,
אז לא... אז יאללה, בוא נשמע זמר ששר על הפרוגרסיבים, חיים משה, שהוא לא פרוגרסיבי, שר על תל אביב רומנסרו, שזה כן פרוגרסיבי.
בחצר אחת בשעה ידעתי אביב חזר צריך אותו לחטוף לתל אביב, תל אביב רומנסרו לתל אביב שיר ושיר אהבה לתל אביב של לימון לימונרו לתל אביב מימי אביבה לתל אביב, תל אביב רומנסרו לתל אביב שיר ושיר אהבה לתל אביב של לימון לימונרו לתל אביב מימי אביבה
מה אני מרגיש?
מה אתה מרגיש?
סקור
שוב לא שניים, שוב לבד אני שובר את השיניים לכתוב עוד שיר אבל העצר שוב עושה לי עיניים אז נוסעים בצד, לא חשוב וכנראה צריך לצאת מפוק את העובדה ששוב לא שניים שוב אידיוט, מה אתה עושה? אתה חוגק פה רקנות ומדינה שלמה מוחד לך כפיים אין לך זמן לטעויות אולי תשב פשוט תרשום מה שיושב לך על הלב פשוט תרשום מה אתה צריך חוץ מגיטרה ולנשום עד שליפך שוב יתנגן בסוף כל יום ואל תשכח לישון, אל תשכח לחלום אל תשכח לקום ולהגשים חלום תמיד תמצא מקום, תמיד תיתן מקום תמיד תגיד שלום
טוב, אנחנו נסיים עם השיר היפה הזה ואיתנו על הקו לא, איתנו לא על הקו אנחנו ננסה שוב בעוד דקה, אנחנו נחזור לשיר.
יום ראשון מסתכל בשעון, מתהפך במיטה. ואיך לא בא לי, איך אומרים החיים זה תמיד עבודה זה לא נראה לי בשני ושלישי טיפה עצבני זה שוב קורה לי רביעי כבר נגמר חמישי מאושר והנה מחר יום השישי ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה לילה 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 שישי מתעורר באוויר שוב יש ריח של ים וכמה בא לי מחייג לחבר לך תשים בגד ים כי מה זה חם לי אבא שוב מתקשר אל תאחר שאמא לא תחנוק אותנו אז אני מתארגן זה כבר מתנגן והנה זה בא יום השישי ויחולו השמיים והארץ לכל צבעם ויחל אלוקים ביום השביעים מכל מלאכתו אשר עשה שכחתי זה עוד יום של חג בשביל כולנו איך הגוף מגרד לי מרגיש מיוחד כי זה אנחנו אז נצא לבלות ונחזור בחמש או שש בבוקר עוד שבוע נגמר והנה מחר אז לך אני שר
יום השישי ויחולו השמיים והארץ לכל צבעם ויחל אלוקים ביום
שיר.
אנחנו חזרנו, אורן, אתה רוצה לדבר רגע, או שאנחנו נחזור, נמשיך עם עוד שיר אחד?
בוא, אני אדבר בינתיים על הסקר שראיתי השבוע. זה מאוד יעניין את האנשים שקצת מבינים קצת בכדור, האמת שזה לא קשור לכדורגע, זה קשור יותר לביתר. היה סקר של איזה קבוצה אתה אוהד, ואיזה קבוצה יש בה יותר גזענות, ודברים כאלה, סקרים מעניינים. זהו, אנחנו מעלים אותו? בואו ננסה, ואז נדבר על הסקר.
כן, אנחנו ננסה. כן, מתן איתנו?
כן.
או, נפלא. שלום לך, מתן פלג, יועץ אסטרטגי ופעיל ימין, יושב ראש תנועת אם תרצו לשעבר, והכי חשוב, מחבר הספר המדריך למתווכח עם פרוגרסיבי.
נכון. שלום לך ולמאזינים ולצופים.
שלום, שלום.
ערב טוב, ערב טוב.
תשמע, זה נשמע מרתק מה שאתה כותב, כי כולנו רגילים לוויכוחים עם מה שנקרא אנשי שמאל, אבל בוא תספר לנו קודם על הספר, ואחר כך אני אנסה להתקיל אותך.
אז תראה, בגדול, בגלל שאנחנו נמצאים בעידן כזה של סיסמאות ושל הרבה התחת רפש מצד שמאל, אז זה בעצם מנטרל את הדיון מלהיות דיון עמוק. עכשיו, כשזה המצב, אז חשוב ככה, לי היה חשוב לחמש את המחנה הלאומי, את האזרחים הרגילים, בטענות שהן מצד אחד מאוד מאוד מדויקות, אבל שהן מנוסחות בצורה קצרה, עניינית, ממוקדת, בספר כיס, בחוברת שהיא לא כל כך ארוכה, היא 20,000 מילים. אני חושב שהצלחתי להכניס מה שאנשים בדרך כלל מכניסים בספרים עבי קרס.
אז תן לנו דוגמה איך אתה עושה את זה בספר. עכשיו יושב מולך איש שמאל ומתווכח, אתה יודע, עם הרבה אמוציות. איך אתה מתחיל?
תראה, אני חושב ש... בוא ניקח כמה טענות ששומעים אותם המון המון בוויכוחים, ואני תמיד מתפלא למה אנשים לא מגיבים כאילו מדובר בהרמה להנחתה. אני חושב שהדבר הראשון זה... הנה תראה, עשינו שלום עם המצרים ועם הירדנים, אבל לא עשי... אז הנה עובדה, אפשר לעשות שלום גם עם הפלסטינים, מה הבעיה? וכאשר התשובה הברורה לכולם צריכה להיות שזה בדיוק הפוך, עם המצרים ועם הירדנים ועם כל מדינות של הסכמי אברהם, היה אפשר לעשות שלום כי הם שמו את מה שנקרא סוגיה הפלסטינית בצד. הם ידעו שזה מלכוד שאי אפשר, זה מלכוד מלאכותי, שכל המטרה שלו זה להשמיד את ישראל. ברגע שהם שמו את זה בצד, היה אפשר לעשות שלום. אבל הימין בדרך כלל מסתבך בטענות כאלה, במקום להגיד את האמת. אני יכול לתת לך עוד אלף דוגמאות. שהפלסטינים היו פה אלפי שנים, ואני בספר מפורר את זה לגמרי, כי אני מביא עדויות.
אני אגיד לך יותר מזה, אני ראיתי אצל רחבעם זאבי, זיכרונו לברכה, בבית, יש תצלום של ירושלים בסלון, תצלום ענק של ירושלים מלמעלה, ואתה רואה שלא ככה דבר, אין שם מאות אלפים של פלסטינאים, זה גם לפני קום המדינה, ויש שם מאות תצלומי אוויר שהבריטים צילמו, וזה לא כהווייתה, באמת אין כמות גדולה של, יש כמה, דעתי, עשרות אלפים, ולא מעבר, אבל כן, זה אחד הדברים באמת אבל תראה, פרוגרסיביות זה בעצם השקפת עולם, זה לא רק פלסטינים. זה השקפת נכון. עולם, זה התכחשות מסוימת אולי ליהדות, זה איך אתה מדבר עם בן אדם שמבחינתו הוא פה, לא יודע, יהודי, לא יהודי, לא מעניין אותי, אני פה, הם פה, בוא נעשה שלום.
אז ככה, אז קודם כל, ההערה שלך הראשונה היא מאוד נכונה, זאת אומרת, מה שנקרא תפיסה פרוגרסיבית, היא הרבה יותר רחבה מרק דלגיטימציה נגד מדינת היהודים, או האובססיה הזאת לבקר אותנו. אני חושב שזה פשוט הדבר הראשון שצריך להתמודד איתו, כי כמו שהאסלאם, בעצם מאז היווסדותו, היה לו אובססיה עם היהודים, ולנוצרים יש אובססיה עם יהודים, אז גם לפרוגרסיבים יש קודם כל אובססיה עם היהודים, ולכן צריך קודם כל לחמש את היהודים בכלים להתמודד עם האובססיה הזאת. כי תשים לב, אפילו איך קוראים לה, גרטה מחבק את העצים משוודיה, מה היא באה? היא באה לפה, לעזה, במקום אתה יודע, יכלה למצוא גם סכסוך באוקראינה או בקוסובו, אבל היא באה לפה, כי האובססיה היא פה, לכן זה ממש חשוב, זה קודם כל. עכשיו, לגבי מה שאתה שואל, השאלה השנייה שלך, היא גם מאוד מאוד חשובה, כי אני גם אראה את זה בספר, שבעצם הפלסטינים, מה שנקרא הפלסטינים, ואנשי השמאל, הם יודעים שאין דבר כזה מדינה פלסטינית, הם תמיד לאורך כל ההיסטוריה, מתוכנית פיל ב-1936, אבל גם לפני וגם אחרי, הם אף פעם לא הסכימו לעשות שלום. שלום בכלל זה לא היה חלק מהעניין. גם המצאה הזאת שנקראת שתי מדינות, או שתי מדינות לשני עמים, הערבים מעולם לא דיברו על זה. הם אמרו, מדינה פלסטינית תאורה מיהודים, הרכסי יהודה ושומרון, רק בתנאי שתהיה זכות שיבה, כן, שאלפי ערבים ייכנסו לפה, לתוך ישראל. כלומר, מדינה אחת תהורה ליהודים, לצד מדינה אחת דו-לאומית, מדינת מישור החוף כזה, אתה יודע, שיושבת למרגלות מפלצת פלסטינית עם אידיאולוגיה נאצית. והדבר הזה פוכיח שהפלסטינים מעולם לא רצו שלום. העם שרוצה שלום לא מחנך את הילדים שלו מכיתה א' לשנאת עם אחר. וגם בספר אני מראה בציטוטים דווקא די נוקבים, מה הם מלמדים בספרי הלימוד שלהם, באזרחות, בדת, בספרות. פשוט הם רק מלמדים שנאת יהודים. במתמטיקה הם מלמדים כוח גרביטציה לפי זריקת אבן של מתנחל על אישה פלסטינית תמימה. זה הכל שטיפות מוח.
כן, לגמרי. תגיד לי, הרבה פעמים בעצם בוויכוחים עם אנשי שמאל, האיש ימין מדבר בעיקר על שיקולים ביטחוניים ללמה לא מדינה פלסטינית. הספר שלך נוגע גם בשיקולים שהם, נקרא לזה, היסטוריים של העם היהודי, הזכויות שלנו על הארץ?
כמעט ולא, ואני אסביר גם למה. כי ודווקא ממש בהקדמה, אני לוקח כדוגמה את ברית בין הבתרים. ואני אומר, גם אם אתה לא יודע מה זה ברית בין הבתרים, ואין לך מושג שהשם יתברך נתן את האדמה הזאת, הבטיח אותה לאברהם אבינו, אתה עדיין יכול להסתכל על זה בתור עם שיש לו זכות היסטורית אדירה. זה הרי אלפי שנים העם הזה מאמין בקשר הרוחני הזה לארץ. אבל עדיין, למרות שזאת האמת המוחלטת, עדיין האדם צריך לדעת גם להסביר את צדקתו של המפעל הציוני במובנים הכי שכלתניים, שהיהודים הפריחו פה את השממה, שהערבים זה אלה שהגיעו כמו ערב רב. הרי מה זה הקמפיין הזה שהיה פה עבודה עברית, כן, בתחילת שנות ה-20, קמפיין כזה, כי הערבים באו לפה, לקחו להם את העבודה. למה הם באו לפה? בגלל העבודה. ואני מורה שם איך עשרות אלפי סודנים וחורנים ומצרים ולבנונים הגיעו לפה רק בגלל מקומות עבודה. תן שם גם ציטוטים של צ'רצ'יל ושל מקדונלד.
תן לי איזה ציטוט אחד של צ'רצ'יל.
תפסת אותי כרגע לא עם הספר מול הבנים.
אני נורא אוהב את האמירות שלו.
אבל ממש אני יכול לתת לך רק שנייה ממש, כן?
לא, זה תן לי ציטוט של מישהו אחר, משהו ככה שיכול ככה להתאפס בראש.
הנה, סתם, כן, רק התאפסתי, כי אמרת, אז כאילו דפדפתי, אז הנה למשל מלקום מקדונלד, כן, שהיה שר המושבות. הנה, הוא למשל, אין הערבים יכולים לומר שהיהודים מגרשים אותם ממולדתם. אני סבור שלולא בא אפילו יהודי אחד לארץ ישראל, הייתה אוכלוסייה ערבית, גם קטנה, עומדת כיום בערך על מניין, על מחצית מהמניין שהייתה בשלטון הטורקי. כלומר, עכשיו, הנה ווינסטון צ'רצ'יל, הערבים לא די שאינם נרדפים על ידי אלה שהצטופפו בארץ, כן? ומניינם גדל למעלה מכל שיעור בגלל ההתיישבות היהודית. כלומר, ממש כל הבריטים ראו באופן מוחלט ובאופן בולט איך הערבים באים לפה ומצטופפים בגלל היהודים. זה לא אומר שהערבים אהבו אותנו פה, כן? הם באו לפה לעבוד, אבל הם רצו, אתה יודע, לרשת את ה... כמו אגב האסלאם שמגיע לאירופה, הם לא באים לעבוד אצל אירופה, הם באים
למשל, לרשת את הארץ. מה תגיד למשל לאדם שאומר לך, הסכסוך פה הוא סכסוך על טריטוריה ותו לא? בוא, אם נצא מיהודה ושומרון, נחזיר להם את יהודה, שומרון ועזה, לא יהיה סכסוך יותר.
אז הדבר הראשון שאני אגיד לו בטווח המיידי, שאם זה מה שהוא אומר, אז הוא לא מקשיב, ומעולם לא הקשיב, למה שהערבים עצמם אומרים. כי הערבים עצמם, היה להם כל כך הרבה הזדמנויות לסגור עסקה, אם זה היה העניין. הרי אהוד אולמרט הציע ריבונות משותפת על הכותל, היה מוכן לוותר על הכותל, וגם לפניו אהוד ברק היה מוכן לחלק את ירושלים ולתת את הר הבית. למה זה תמיד נפל? אגב, ציפי לבני הייתה מוכנה לזכות שיבה, אבל רק לשטחי יהודה ושומרון. ומה הערבים תמיד אמרו? לא, אין סיכוי. או לארץ ישראל, או למדינת ישראל, או כלום, לא תהיה מדינה יהודית. לכן הם לא מוכנים להכיר בישראל כמדינה יהודית, כי הם רוצים זכות שיבה. עכשיו, גם פה יש ציטוטים עשרות שנים של בכירים באש"ף, שאומרים, זכות שיבה זה רק מהלך למחוק את ישראל כמדינה יהודית.
זה מופיע באמנה הפלסטינאית.
נכון, נכון. כן. בכל האמנות, אבל לא, אבל זה גם מה שהם אמרו במסעים ומתנים. נכון? אתה צודק לגמרי, אתה חד מה שאני צודק.
כן, מה, יש משהו שאתה רוצה... יש משהו שאתה רוצה להוסיף, אורן, שיש לך משהו?
כן, לא, אני רוצה לשאול שאלת המשך לספר. בסדר? אני עכשיו, דרך אגב, נכנסתי... אפשר, את הספר הזה, אתה לא דיברתם, אז אני אגיד את הדברים הפרקטיים. את הספר הזה אפשר לקנות דרך האתרים. אתה יכול לקנות, פשוט כנסו לגוגל, תרשמו את השם של הספר, זה יופיע לכם הדבר הראשון, הלינק הראשון. מאוד פשוט, אפשר לקנות את דרך האתר, 50 שקלים, זה קרושים, שווה. אבל השאלה שלי אליך זה שאלה אחרת. הספר הזה בעברית הוא על הכיפק, יש מתועד לו, אתה מתכנן משהו באנגלית לאותו דבר, אותה גרסה אבל קצת לוויכוחים יותר נוקבים. אני אגיד לך למה אני שואל שהגרסה האנגלית, אני למשל בעבודה, אני עובד בתחום של השילוח הבינלאומי, יוצא לי ללכת לכנסים, יוצא לי ללכת לכל מיני דברים מעבר לים, והרבה פעמים אנשים שאני נתקל בהם, שהם בכלל, אתה יודע, באים מעולם העסקי, מעולם שלא קשור, והם שואלים שאלות, והם באמת שואלים שאלות בשביל להתעניין, כי הם לא, והם יודעים, והם גם אומרים את זה. אנחנו יודעים שאנחנו לא מקבלים את התמונה המלאה. למשל, שאלה ששאלו אותי, למשל, מאיפה השם, ואתה מתייחס לזה בספר, מאיפה השם פלסטין? מאיפה זה בא? עכשיו, מי שמבין מאיפה זה בא, מבין כמה זה made up, כמה כל הסיפור הזה של מדינה פלסטינית ערבית, באמת לא קיים, כי זה, זה, זה נלקח, השם שלהם נלקח מהאויב של היהודים. לא מאיזשהו רעיון, איזשהו, אתה יודע, קונספט של לאום, משהו חכם. לא, סתם מישהו שקיסר, לא משנה, אולי תרחיב על זה אחר כך, אבל
אני אגיד לך יותר מזה. הם הערבים מתקשים לבטא את האות פי. אז הגיוני שבשם של המדינה שלהם לא יהיה האות פי.
לא, אני אחזור לשאלה המקורית. האם יש, אתה מתכנן גרסה אנגלית לדבר כזה?
אז האמת היא שכן, וכל התשובות נכונות. כלומר, קודם כל, עלי חשוב מן הסתם להתחיל בארץ ישראל ולחמש קודם כל את הציבור הישראלי.
בהחלט.
כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אני חושב שזה לא סיסמה, זה צריך להיות בכל דבר. כאילו, אתה ישראלי, כל כך מדבר בישראלית, בעברית,
כמו שראינו בזמן האחרון, כי מציון תצא תורת הלחימה.
גם, הכל, גם בהייטק. העם היהודי בציון, הוא מהווה השראה לכולם. אבל אתה צודק שבגרסה האנגלית, שכרגע אנחנו עובדים עליה, אז אני טיפה מרחיב פה ושם על דברים שצריך לדעת. ואגב, מה שנגעת זה בול זה, כי למשל בסוגיה של המונח הזה שנקרא פלסטינים, כן, שהוא מונח מומצא, עוד בימים, גם אני כאילו נותן עוד איזה אנקדוטה, שהיהודים עדיין השתמשו בסיום הזה גם לעצמם, הרי גולדה מאיר אמרה, מה, אני הייתי גם פלסטינית, מאיפה הבאתם את זה שזה? כי אפילו, הרי לערבים לא הייתה בכלל מודעות לאומית בארץ ישראל, כי הם לא היו מפה. אז כל המודעות הלאומית שנקראת פלסטיניות, היא בכלל דבר שנולד ב-1920 והלאה. וגם זה בהדרגה, הרי אש"ף נוסד ב-1964, ורק אז נולד הדגל, אז הוכר או אומץ, מה שנקרא דגל הפלסטיני, פעם ראשונה, שזה בכלל מבוסס על דגל המרד הערבי הגדול ממלחמת העולם הראשונה, המצאה בריטית.
לא, היא מרתק. מתן פלג, באמת ריתקת, יש לך ספר נהדר, אני חושב שחשוב מאוד. עכשיו, יש לי ככה לסיום איזשהו תהייה. אנחנו נראה אותך בפריימרי של הליכוד?
לא בסיבוב הזה בוודאות. אני חושב ומרגיש ש... כרגע אני הרבה יותר בא לידי ביטוי ואפקטיבי איפה שאני נמצא היום, שזה בליווי ארגוני ימין ואנשי ימין, מה יהיה אחר כך, לך תדע.
אנחנו
לא פוסל את זה.
צריכים לרענן את השורות שם, וצריכים אנשים טובים שיהיו שם, ואנשים שיודעים להסביר כמו שצריך, ואסטרטגים, ואני חושב שאתה חסר. אתה חסר, ואני בהחלט הייתי שמח לראות אותך שם.
אני אדגיש את מה ששחר עכשיו אמרת, מילת המפתח זה צמד מילות המפתח, זה רענון השורות. אני חושב שעכשיו זה הזמן הטוב, ולא לחכות סתם ככה, זה לא לחכות לאחר כך, כי אתה יודע, לפעמים כשאפשר עדיף לעשות, כי אחר כך כשרוצים לעשות כבר אי אפשר.
כן.
זה גם משהו שצריך לשקול אותו.
אני אקח את ההערה שלכם באמת כמחמאה, ותודה רבה.
תודה רבה לך, מתן פלג, יועץ אסטרטגי, פעיל ימין, יושב ראש תנועת אם תרצו לשעבר, ומחבר הספר, המדריך למתווכח עם פרוגרסיבי. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
בערב טוב, ביי ביי.
אנחנו נעבור ל... אני נהייתי רעב, בוא נשמע את טונה.
קדימה.
מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף, ג'אנס ספורט, רסטות ומשאף, שם ראש וחורב, הארדקור, שהכל יישרף, זה עוד בוקר ביהודה אלף שתיים, על הכיף, עייף, בחנו אותי על הד, הז, הב, כשעמדתי על שלי, אמרו לי שב, 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 טקסט, טקסט, אין לב, אין ממה להתלהב, והראש על הבנות והמחשב, כשהדלת נדרקת והכיתה משתתקת, למדנו איך לנתק את המחשבות. אז ככה שבשקט בשקט נוצרה צלקת צלקת שלרפא אותה לקחו שנים רבות יצאתי לחיים ברגליים יחפות אני שורף שנים יפות בתוך כיתות שקופות אני זוכר את הימים אני זוכר המון תקופות טובות ובעיקר איך למדנו לחבור בובות בובות בסך הכל בסדר, ילד גבר לא מעבר הוא בסך הכל בסדר, ממוצע שלו ממוצע הוא לא כל כך מחשיב אם הוא יכול להתעניין יהיה מגניב הוא מאחר, הוא מדבר, הוא מקשקש הוא מצייר, הוא מסרב להתבגר הוא מסתגר, הוא יכול להשתפר הוא יכול להידרדר, העיקר שהוא בוחר את הנתיב שהוא בוחר שעות על גבי שעות נפלתי שמה בין הכיסאות מאמין לכל נכשל, אומר אמן לתוצאות לקחתי אחריות על השגיאות היום מפנה בחזרת האצבעות על החומר שיריתם במתח מקצועות שלא שונו מהפלמח הכסטח על גבי כסטח כך לעמדנו בעיקר איך לצבור חובות להסתדר על המדף ולקוות בובות בובות
חזרנו אליכם ואיתנו על הקו ניצב משנה בדימוס אבי וייס עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז שלום לך אבי
שלום וברכה לך ולכל המאזינים
מה שלומך?
ערב טוב
מזמן לא דיברנו
כן, תראה, שלומי האישי בסדר שלומי הציבורי מתנדנד מפני שאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו הולכים ללא נודע, מפני שהיו לנו הישגים צבאיים מרשימים ביותר, אבל בחזית הפנימית המצב נהיה רע מיום ליום, ממש רע.
רגע, בוא ננסה, אולי נתחיל עם משהו שהוא רע, משפט ראש השבק הבא, המינוי שלו.
שעצם השאלה שלך, משפט ראש השבק הבא.
כן, זה פשוט...
עזוי.
עזוי, כן.
כבר פה אני מזדעזע.
אתה רואה באיזשהו שלב שהשופטים יתחילו לקיים את החוק? משהו יזוז שם?
לא, זה קשור לשאלה אחרת, והיא הפרסום של שני פוסטים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שדרש באופן מפגיע, הייתי אומר, לשחרר את נתניהו מהמשפט הזוי. שהוא נמצא בו וגם הוא קיבל את האינפורמציה איך המשפט הזה זלג לסיפורי בקס בני הוא הכניס את זה בפוסט הראשון שלו והוא יצא בצורה חריפה ביותר נגד ההתאמרות המשפטית וכמובן הוא משווה את זה למה שנעשה לו במשפטים האלו, גם בניו יורק וגם בקליפורניה.
זה הרבה יותר גרוע ממה שנעשה לו.
כן, נכון. סליחה, בניו יורק הוא עמד לפני מאסר. השופט או השופטת עמדה כבר לאסור אותו. זה היה מצב הרבה יותר חבור. אצל נתניהו לא היה מצב של נתניהו של מאסר.
חכה.
כן, חכה. טוב, בכל אופן, בעקבות שני הפוסטים האלה, שהדוברת של נשיא ארצות הברית אמרה שהוא חיבר אותם בעצמו, אבל היא לא אמרה מי דחף אותו לחבר את זה דווקא עכשיו ובצורה כזאת. היו פרסומים בישראל שמאחרי העניין עמדו יאיר נתניהו ודרמר השר. אז קודם כל אני חייב לציין שזה לא נכון.
רגע, אל תמהר להכחיש. אם נתניהו...
אני לא חושב להכחיש, כי אני יודע מכן.
אם נתניהו או מקורביו אחראים לזה, אז שפו ענק.
לא. אמרתי לך, לא, אז אתה חוזר ושואל.
אז מי כן?
מי כן?
קבוצה של אנשים שעסקו בזה, ואחת מהם היא פרסמה את זה, ואתה מכיר אותה אפילו באופן אישי, והיא הסכימה גם לפרסם את שמה, וקוראים לה עורך דין זהב אגור. אז ככה... כן, נכון, כבר הוציאה שני מכתבים לארצות הברית, אני לא אפרט אותם, אחד מהם אגב פורסם על ידה, כולל עם תגובת נשיא ארצות הברית, השני לא, אני לא יכול כמובן בלי רשותה לפרסם את זה, ויש עוד אנשים שעובדים בנושא הזה בצורה מאוד אינטנסיבית, והם בקבוצת, הייתי קורא לה לוחמי הצדק. אז זה המשבצת, ולכן לא הסביבה שמקיפה את נתניהו, אלא בסביבה של האנשים שפועלים באופן עצמאי, בנושא של הלחימה על האמת ועל הצדק, ואנחנו קבוצה מאוד גדולה של אנשים, לא אני באופן אישי עוסק בכל דבר, אבל אני נותן עצות ואת התובנות שלי, לדוגמה ביקשו ממני, ונתתי מסמך של התרשים זרימה של הכסף מ-USAID למחאות בישראל. זה גם תרשים שאני פרסמתי באתר, מישהו כנראה סיפר לאמריקאים שהכנתי תרשים כזה, וביקשו את רשותי לה, זה תרשים אגב באנגלית.
מה, ביקשו את רשותך להשתמש בתרשים?
כן, כן, הוא נמצא באתר מזה קרוב לחודש.
איזה יופי.
זה לא משהו חדש. אז אמרתי בבקשה, אין שום בעיה.
איפה אתה עומד בוויכוח בין אנשי הימין, אם אפשר לבקש להשתמש בנשיא ארצות הברית למען סיוע לימין הישראלי, או שזה לא לגיטימי להשתמש במנהיג של מדינה?
לא, זה חד וחלק, זה ככה צריך לעשות. אבל זה צריך לעשות לפי חוקי ארצות הברית. עכשיו אני רוצה גם להבהיר שתי נקודות שנוגעות לציוצים של טראמפ, כי אנשים בכלל לא מבינים את הראש האמריקאי, אז אני אעשה ארגום בגוף הסרט.
מעולה.
דבר אחד, הוא מדבר על חנינה, הוא דיבר שם על חנינה, אבל הוא דיבר על חנינה במושגים אמריקאים. במושגים האמריקאים, בעקבות הפסיקה שהיא כבר בת, אני חושב איזה 150 או 200 שנה, הנשיא יש לו סמכות חנינה מוחלטת. זאת אומרת, הוא גם יכול לחון מי שאפילו לא נחקר, הוא רק בגדר חשוד, או מי שבאמצע תהליך משפטי, וכמובן מי שכבר...
לא, גם אצלנו זה היה, נדמה לי בפרשת קו 300.
רגע, אתה טועה, זה הבעיה שאנשים לא מכירים את החוקים, אז אני אעשה תרגום בגוף הסרט, אני התחלתי בתרגום.
אוקיי.
עוד לא סיימתי. ובארצות הברית הסמכות היא מוחלטת, אתה יכול לתת חנינה גם לעצמך וגם לבני משפחתך. זה לא דבר תיאורטי. למה? כי הנשיא הקודם נתן חנינה לעצמו ולבן שלו.
נכון.
כן, אז בארצות הברית מושג החנינה שונה לגמרי, והוא מכיר את מושג החנינה שלו, של ארצות הברית. במושג החנינה הישראלי זה לא קיים. כתוב שהנשיא יכול לתת חנינה רק לעבריינים. אז היה חריג אחד,
וזה הסיפור של קו 300, אבל כדי שהם יהיו עבריינים, הם הודו באשמה. הם
חתמו
על כתב הודיה, ופסק הדין, אגב, היה ברוב, 2-1, והאחד הזה, אגב, זה הברק, שכתב פסק דין מאוד יפה, שהיה במיעוט.
הוא התנגד להסכם?
הוא אמר, כן, הוא התנגד, הוא אמר, אם כתוב עבריינים, זה עבריינים. זה לא מישהו שמתחזה לעבריין. אז זה היה פסק דין, היה ברוב, והם אמרו שבמקרה קיצוני שיש שיקולים ביטחוניים עליונים יוצאי דופן, ובהם החשודים שטרם נחקרו מודים באשמה, אז יש גם זכות חנינה לנשיא. אז זה היה מקרה יוצא דופן. קודם כל, נתניהו לא יודע, דבר שני, זה לא מקרה קיצוני יוצא דופן.
כן. ש...
ביטחון המדינה, אז הסיפור של קו 300 בכלל לא שייך לענייננו.
כן, אני בכלל מציע שהוא ייתן חנינה אולי לאנשי סל החדין ולפרקליטות, כי כמו שאנחנו רואים, הם אלה שצריכים לעמוד לדין.
נכון, אתה צודק בעניין הזה, אני מסכים איתך. אבל זה סעיף אחד, הסברתי את הקטע של החנינה, זה תפיסת עולם של החנינה האמריקאית ולא הישראלית, שהיא שונה לגמרי, לכן כל הדיבורים על חנינה זה אור ופרה. סתם קשקושי בלבולי
מוח. ואני חושב שגם אנחנו, במיוחד אנשים כמוך שמעורים במשפט של נתניהו ומבינים מה קורה ומבינים את הפרטים הקטנים, אני חושב שאנחנו כאזרחים לא רוצים חנינה. אנחנו כאזרחים לא רוצים
שמשפט ייפסק. כן, אנחנו רוצים את האמת.
אני רוצה לראות את האמת. הוא פושע?
נכון.
תעמיד אותו לדין.
ומצד שני, מצד שני, אני בספק אם הוא יקבל משפט צדק.
אבל עצם המשפט, אנחנו רואים
עוד דרכים לפתור את הפלונטר הזה. יש עוד לפחות 5 דרכים אחרות לפתור. אני אגיד אותם רק בקצרה. אחד מהם זה הסכם טיעון. שזה לא, כנראה לא יקרה.
כן.
דבר שני, עיכוב הליכים, שזה הכי סביר לעשות.
שזה היועצת המשפטית אמורה לעשות, נכון?
נכון, היא אמורה לעשות, נכון. יכול להיות אפשרות נוספת, זה הסכם גישור, שזה...
שהם התנגדו כבר.
והם התנגדו, אבל זה הכי סביר. אגב, בסיפור של חדרה לדוגמה, הסכימו לגישור. אז זה תיק קשה, והם כן הסכימו לגישור, ויש לנו תיק עוד לא פחות קשה, וזה הסיפור של רות דוד, שנמשך כרה 10 שנים, עכשיו פתאום הסכימו לגישור אחרי 10 שנים. אז אני לא חושב שזה דבר מופרך.
אבל אני חייב לשאול משהו. אתה במסגרת מה שעכשיו קרה, שכשנתניהו ביקש דחייה של שבועיים, היה צריך להביא...
קפצת לי לאופציה הבאה.
אוקיי, אז תמשיך.
האופציה הבאה זה לשנות את סדר העדים, שנתניהו לא יעיד עכשיו עד שלא תיגמר מלחמה, מתי לא יודע. למה? כי עדי הגנה יש מספיק לשנתיים 3 הבאות. יש בערך 300 עדי הגנה, וסך הכל הספיקו 1.5, שזה סעדה. העיקרי זה סעדה שהוא גם לא סיים. זאת אומרת, למה נתניהו צריך בכלל להעיד עכשיו? זה לא חשוב, פיתחו את זה עד קץ הימים, זו עד סוף המלחמה, שאנחנו לא יודעים
בהחלט. מתי זה. בהחלט. אני אגיד לך... אוקיי.
יש אופציות. למה...
אני אגיד לך, אבל מה ממש הפריע לי עכשיו? שכשנתניהו ביקש את הדחייה של שבועיים, והיה צריך... להעמיד את כל ראשי מערכת הביטחון מול השופטים וכדי שיאמינו לו, זה משאיר לי קצת אמר מה שהוא אומר במילים אחרות או באותה מילים שהשופטים לא מאמינים לו, ואם השופטים לא מאמינים לו אז איך יקרה פה משפט צדק?
נכון, חד וחלק, וזה הסביר מיד, מיד, ביממה לאחר מכן, הפרקליטות ביקשה דחייה, בגלל שליוני תדמור יש בעיה בבית.
וחייבים להגיד שזה פרקליט אחד מתוך 23 פרקליטים שמטפלים בתיק. אחד לא היה יכול להגיע דחות המשפט, זה פשוט לא אמיתי.
נכון, לא אמיתי. עכשיו אני מפרש את הדבר השני, את האיום של טראמפ. האיום של טראמפ, כדי שיהפוך לממשי, צריך להטיל סנקציות. עכשיו, כדי להטיל סנקציות, בארצות הברית לא מטילים סנקציות על סמך הרגשה. החתימה על צו של סנקציות חייבת לבוא ממשרד ממשלתי, שבו היועץ המשפטי של אותו משרד, יש לו ראיות כנגד מי שרוצים להטיל עליו סנקציות. התהליך הזה עובר בקרה של משרד המשפטים, או של משרד המשפטים או יזם, זה בקרה של עצמם, וכמובן משרד החוץ. כיוון שאתה עוסק במדינה זרה, ואתה מטיל סנקציות על מדינה זרה, זה עובר גם...
אבל תקן אותי אם אני טועה, בסוף השורה התחתונה אם להטיל סנקציות או לא, זה בידי הנשיא.
כן, הוא חותם על הצו, אבל הצו חייב להיות רק אחרי שעבר התהליך החוקי. בלי שנהיה תהליך חוקי, זה לא ניתן. עכשיו, בתקופה של ביידן, הוא הוציא לא מעט צווי סנקציות.
נכון.
אפילו הזויים, למשל, על המארגנת של ההפגנות נגד המסעיות, צו 9,
כן.
אז הוציאו נגדה סנקציה, כמובן נגד נערי הגבעות ואנשי ימין בכירים וכדומה. אבל... זה שונה מהמצב שלנו. אז צריך לזכור שבמשך שנים, עמותות שמאל, אנשי שמאל ובכירים בשמאל, הלשינו, או כתבו, או איך שלא תקרא לזה, גם להג וגם לממשלת ארצות הברית, נגד אנשי הימין ונגד נערי הגבוהות, וגם נגד הגברת מצו 9 וכדומה. זאת אומרת, למשרד המשפטים...
אבל פה אפשר לקבל את כל הראיות שצריך מתוך הפרוטוקולים של המשפט.
אין לי ראיות כאלה. בשביל
צו נשיאותי הוא לא צריך שום ראיות.
רגע, אתה גם טועה לגמרי, אתה לא מבין ולא יודע כלום. תראה לי ראיה אחת מהפרוטוקולים שקושרת את נשיא בית המשפט העליון למשפט של נתניהו. תביא לי ראיה אחת מהפרוטוקולים, ותביא לי, אני מכיר את כל הפרוטוקולים. אין ראיה אחת.
לא, אבל הוא יכול להטיל סנקציות לא על נשיא בית המשפט העליון, אלא על הפרקליטות.
רגע, אבל אני רוצה להזכיר שכולם, עד היום, כולם, מי שדיבר, ודיברו לא מעט אנשים, ופרופסור איליה כמובן מוביל את זה, ועושה את זה
באמת
בניצוחים משפטיים.
כן, הוא התראיין אצלנו.
נכון, והוא דיבר על נשיא בית המשפט העליון ועל היועצת המשפטית. יופי, תראה לי מסמך אחד בתוך הפרוטוקולים שהיועצת המשפטית מעורבת בתוך ההחלטות של השופטים ובית המשפט ונתניהו. אין. אז אי אפשר להמציא ראיות איפה שאין. אז כל הדיבורים האלה דיבורי באלמה בוקי סרוקי שלא שווה אפילו יריקה. למה? כי אין ראיות. איפה כן יש ראיות? מיד אני אגיד. זה אני פה. יש המון ראיות, אבל צריך לעבוד. והעבודה הזאת יכולה להתממש בשני מסלולים מקבילים. מסלול אחד, זה נקרא MLAT, זאת אומרת חיקורי דין, ככה זה הנושא. היו לפחות שלושה חיקורי דין בארצות הברית, שמשרד המשפטים פנה למשרד המשפטים האמריקאי וביקש שיגיעו מכאן חוקרים בכירים ואנשי פרקליטות כדי לבצע חקירות שמה. והחומר, מה הם נתנו לאמריקאים, לא ידוע לי, אבל זה בידי האמריקאים. אז הם צריכים לבצע את החקירה, ושלושת החקירות שהם צריכים לעשות הם לפחות בשלושה מקרים ידועים מאוד מפורסמים. אחד זה נקרא תכשיט של שרה, סיפור שהתעורר שלוש שנים אחרי שנגמרו החקירות, שפתאום פאקר קנה באיזה עיירה בקולורדו תכשיט ב-$41,000 לשרה נתניהו, שזה דלף אחרי זה הצילום של הקבלה והתכשיט עצמו לאילנה דיין וכך הלאה, והיו שם חקירות בארצות הברית, בלי אישור אגב בית המשפט, סיפור שניסו לדחוף אותו לכתב האישום, וכשל. סיפור שני זה חקירה של מילצ'ן בארצות הברית, סיפור עזוי לחלוטין,
נכון.
אחרי שנחקר בבריטניה בעזרה, פתאום בארצות הברית חקרו אותו בלי עזרה, לא יודע איזה מידע נתנו לארצות הברית לקראת החקירה שלו, ואחרי החקירה שלו, וכך הלאה. סיפור עזוי שדורש בדיקה. סיפור עזוי שלישי זה החקירה של רובינשטיין. רובינשטיין היה יד ימינו כמה שנים של אלוביץ', הוא ראש הקרן הקיימת או משהו בארצות הברית, והוא הפך גם להיות תושב ארצות הברית, ונסו לחקור אותו בעניין ההשפעה על וואלה, על אילן ישועה מוואלה, שישנה כתבות לטובת ביבי וסרה. איך שהחקירה התחילה, שם נחקרים עם עורך דין, כמובן עם נציג ה-FBI או המשרד המשפטי,
כן.
שהוא מלווה את החקירה, מיד הם הבינו שמדובר פה בחרטה, והם זרקו את החוקרים והפרקליטים בחזרה לישראל. אז יש לנו כאן שלוש חקירות שהם יכולים לעשות
כן, אבל עד כמה שהבנתי, תקן אותי אם אני טועה, שנגד החיקור דין הלא תקין שנעשה בארצות הברית, אומר הנשיא, אני לא אאפשר יותר חיקורי דין בארצות הברית, הוא לא אומר אני אטיל סנקציות על מי שעשה את זה.
הוא לא החליט כזה דבר, זה אחד האופציות, כן, ודאי. אחת האופציות זה שיפסק את חיקורי הדין, ואפשר גם לפסול חיקורי דין ש...
כן, אבל זה לא יפגע באמת באנשי הפרקליטות. בעבודה שלהם כן, אבל לא בהם.
בוודאי. ושבעקבות פסילת חיקורי הדין יצטרכו לפסול ראיות בתיק, ויצטרכו בכלל אולי להשות את התיק בגלל פסילת ראיות. זה יוצר פלונטר משפטי.
למרות שבישראל לא קיים הסעיף של פרי הארץ המורעל?
זה לא פרי הארץ המורעל, זה מדובר פה על ראיות שהושגו במרמה. זה לא...
אנחנו ראינו הרבה ראיות שהושגו במרמה במשפט נתניהו, ובעינוי של אנשים, ובדברים שלא יעשו, אבל הם קבילות.
זה יצטרכו להתמודד גם עם ארצות הברית. הפעם זה לא התמודדות עם עורכי הדין של נתניהו, זה התמודדות עם צו מארצות הברית.
כן.
התמודדות אחרת לגמרי. ובית המשפט אגב יהיה חייב למלא את הצו של ארצות הברית. נראה את השופטים מייזים לא למלא את הצו של ארצות הברית, אם זה יהיה. אז כמו שבהג, הם חשבו שהם יוכלו לצפצף על הצו בארצות הברית, אז מה עשה שם משרד המשפטים? הוא אמר שכל החברות שמספקות שירותים להג, והן קשורות לארצות הברית, שיפסיקו לתת להם שירותים, אז ניתקו אותם במחשבים, באימיילים, בסמארטפונים,
זה מטורף. תחשוב שאפילו הסוויפט, שזה של העברת כספים בינלאומית מבנק לבנק, זה שייך לארצות הברית.
בדיוק.
מטורף.
לכן מי שרוצה להתעסק עם צווים בארצות הברית, שידע לאן הוא נופל. אז אני לא חושב שיש איזה מישהו שכל.
תקשיב, החלום שלי שנשיא בית המשפט העליון יחטוף סנקציות מארצות הברית, ואני מת לראות איך הוא מקבל את המשכורת שלו אחר כך כשהבנק סוגר לו את החשבון.
טוב, אבל זה חלומות, צריך ראיות.
רגע,
עכשיו אני מגיע לסעיף הכי חשוב, וזה פרשה שיש להם את כל הראיות. לא צריך שום דבר.
Okay.
וזה משפט שהחל ב-2019, אוקטובר 2019, הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי בקליפורניה, שבעניין וואטסאפ נגד חברת NSO. התביעה הוגשה גם נגד חברת האם שלהם, זה קיו סייבר, והם מצאו בתביעה שבין 29.4.19 עד 10.5.19, סך הכל פחות משבועיים, NSO השתמשה בשרתי וואטסאפ כדי להפיץ תוכנת ריגול בשם פגסוס לכ-1400 מכשירים ניידים. 1400 חדירות היו על ידי פריצה של וואטסאפ.
דרך הוואטסאפ.
בארצות הברית. דרך הוואטסאפ שהשרתים נמצאים בקליפורניה, לכן התביעה הוגשה בקליפורניה, וזה המספר. שים לב שאנחנו מדברים על אוקטובר 2019. המסמך הזה, שהוא גלוי אגב, כל אחד יכול למצוא את זה אצלי, גם באינטרנט, של התביעה, כולל 117 עמודים, בתוכו יש את המפרט המלא של NSO, של הפגסוס, ויש שם גם הסכם בין NSO לממשלת גאנה, עם כל המפרט, מה הם יקבלו מהפגסוס. זאת אומרת, מי שראה במשרד המשפטים, וכולם ראו, את התביעה הזאת, ידעו שיש פגסוס. אבל זה לא הפריע למרארי לטעון ב-23 שהיא לא יודעת בכלל שהיה פגסוס, ובסוף היא הודתה ב-1086 פריצות, ואחרי זה אצל רוטמן, היועץ המשפטי של המשטרה, הודה שזה 1800, כאשר היא התחילה במרארי, בדוח הראשון שלה היא דיברה על שניים, אחד לשלומו פילבר והשני שלא הצליח לאשתו של אלוביץ'. זה היה שניים. בדוח המלא, ידברו על אולי ארבע. אחרי זה מודו ב-1000, והיועץ המשפטי של המשטרה עוד היה ב-1800. אבל המספר הנכון זה 110 עד 130 אלף לשנה. וזה טוען לתביעה שציינתי כרגע, שהוגשה בארצות הברית.
איך אבל אפשר אפילו לאבד את החומר של 130 אלף, מה אתה צריך?
זה הכל מחשבים. זה מחשבי ענק, ואגב זה מופיע במפרט. איזה מחשבים הם דורשים להתקין לעניין הזה, איזה מערכות הפעלה וכדומה. זה נוצא עם מקצועי מאוד מעניין. אם אתה רוצה, תיכנס למסמך. יש בו פירוט של כל הרכיבים כל הרכיבים הטכניים, איך מאבדים כמות כזאת של נתונים.
רגע, כן, אז בהתאם לפרשה הזאת, מי בעצם בסכנה לסנקציות אמריקאיות עכשיו?
מיד אני מגיע. עכשיו, בהתחלה חשבו שיוכלו למכור את העניין הזה ומכרו את זה לראש המל"ל, שהמל"ל יתכלל את הנושא מול ארצות הברית. חשבו שיצליחו לצאת מהעניין. אבל השופטים, השופטת, יותר נכון, והמושבעים בארצות הברית לא טיפשים, זה הגיע שם המון הררים, הגיעו לעליון, וזה זרקו אותם כל המדרגות. אגב, באמצע גם אפל נכנסה, והצטרפה לתביעה, ואחרי זה לקראת הסופי, לפני שנה יצא אפל, כי גם פרצו דרך שרתי אפל, אבל כנראה הם סגרו מאחרי הקלעים איזו עסקה. אבל וואטסאפ, שזה פייסבוק, או מטה, שזה חברת האם של פייסבוק, לא ויתרה, עד הסוף. והיא זכתה בסוף ב-168 מיליון דולר פיצויים. זה היה לפני
ממי הפיצויים?
NSO.
ה-NSO זה חברה שעוד קיימת, או שהיא רק על הנייר?
כן, כן, היא עדיין קיימת, וחברת האם קיימת, נכון, הן קיימות, נכון שהן לפני פשיטת רגל בעקבות המצב הזה, וגם בגלל אהוד ברק עם פארגון שסילק אותה מהשוק, אבל זה סיפור אחר כרגע. אנחנו נמצאים ב-NSO. עכשיו, בית המשפט הוציא, לפי דרישת המושבעים והפסיקה שם וכו', הוציא צווים לקבל את כל המסמכים מישראל שנוגעים לפריצות האלה. ל-1400 שיש להם הוכחות, זה אגב מפה מבפנים, שהם באו לבית המשפט עם הוכחה מבפנים, 1400 פריצות מישראל במשך שבועיים. שזה אגב מתאים למספר שלי, של 110 עד 130 אלף בשנה.
וואי, איזה מספרים מטורפים.
עכשיו פתאום נהיה העניין מסובך ביותר. איך יחשפו את כל הסודות של NSO שקשורה לכל התמרת של ישראל, שנתנה להם רשות להשתולל פה. וההשתוללות הייתה כמובן בשבק. ואז הקימו צוות, וזה עלה המון המון כסף, ואני תכף אגע גם
אין לנו הרבה זמן, אז ככה תנסה לתמצת.
הסיפור היה שהלכו לשופט, נשיא בית המשפט שלום בתל אביב, צח יוזיאל, שיחתום על צו תפיסה וחיפוש של השבק, שכמובן הסתירו את הצו ואת קיומו של השבק. כל התהליך הסתרה מצאו לזה שם קוד שנקרא ספר הנשיא, שם שלא אומר כלום, בכוונה אתה מוצא שלא אומר כן, כלום, בואו. אבל כל המסמכים אצלי, אני מדבר על 2,000 מסמכים שארצות הברית יכולה לקבל אותם מהרגע להרגע, שמוכיחים שהשופט חתם על צו, אם הוא ידע עד הסוף כן או לא, צריך לשאול אותו, אבל מי שהחליט הזה ידע שעושים צו פיקטיבי, כאילו השבק תופס את כל המסמכים של NSO, ואז הם נהיים סודיים ביותר, ואי אפשר להעביר אותם לאמריקאים. ואז דרך משרד עורכי הדין ששכרו בארצות הברית, משרד המשפטים, שכר אותם, זה עלה מיליונים, הם באו לבית המשפט, אמרו, אין מסמכים. השב"כ תפס את כל המסמכים, אין לנו מסמכים. זה לא השפיע כל כך על פסק הדין, כי הם אמרו, אתם שקרנים וכו'. זאת אומרת, יש לנו כאן סיפור שמדינת ישראל, במודע, בידיעת היועץ המשפטי, והמשנה ליועץ הזה, וכל הצוות הענק שעבד הזה, עשרות אנשים עבדו על זה, עשרות אנשים עבדו על זה, שיקרו לממשלת ארצות הברית בנושא של הפגסוס. אז צריך לעשות לך ראיות, ראיות גלויות, יש להם את פסק הדין וכל ההליכים שקדמו לזה.
והשופטים שחתמו על הצווים של הפגסוס, שידעו או לא ידעו, גם הם בסכנה.
הנה עכשיו הורידו לנו את השלטר.
כן, שאלה טובה מאוד, העלית פה, וזה בהחלט משליך על העניין הזה. מדובר פה בשערוריה בקנה מידה בינלאומי, למה? כי מדינה שמשקרת משפטית למדינה אחרת, ועם ראיות יש, זה דבר חמור ביותר, ויש פה לממשל טראמפ חומר, לא צריך את אבי ולשי על שין, או מישהו אחר של שין, למה? זה פסק דין שניתן בארצות הברית.
פנטסטי, רק לסיום, תוך כמה זמן אתה חושב שיתחילו להוציא צווים? אני כבר יושב עם גרעינים מול הטלוויזיה.
אני לא יכול לנחש, הקצב העבודה של האמריקאים הוא איטי מאוד, אני רוצה להזכיר שבכל הנושא הכספי, זאת אומרת הקצב שהלך מ-USAID להפגדות, התחיל הטיפול בנושא הזה בוועדה של הקונגרס, והם התחילו עם כמה עמותות ישראליות, סך הכל הגיעו לחמש עמותות, שבראשם העמותה של שרגה.
אבי וייס,
בכסף אנחנו... שלהם, זה עניין של חודשים.
חייבים לסיים, יש לנו חמש שניות לסיום השידור, תודה כן, רבה רבה.
זה עניין של חודשים.
אני מקווה. תודה רבה רבה, כל טוב, ונשוב ונשתמע בשבוע הבא.